רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב. היום בתוכנית נדבר על הסכנות בשימוש במוצרים מתוצרת סין. האם אנחנו מכניסים מוצרי רוגלה במו ידינו לבתים, מתקנים, מכוניות, מצלמות? עוד אקזיט ענק לחברה ישראלית, גאווה, נדבר על היתרונות, החסרונות, ומה עוד המדינה עושה כדי באמת לעודד את הקטר של המשק, מה צריך לעשות. נדבר על הסכנה פוטנציאלית מחיילי הרשות הפלסטינית, אותם פרטנרים במרכאות או לא במרכאות ביהודה ושומרון שלנו. נדבר על המילואימניקים, מרבית המילואימניקים לפי סקר חדש שוקלים לשנות את מסלול הקריירה שלהם. ננסה להבין מה זה אומר ומה אפשר בכלל ללמוד על קריירות בעידן של אי ודאות. שירות מילואים הוא אחד מהם. נדבר גם עם מירי אלוני ועם ססון גבאי על מחזמר ביקור התזמורת. כל התוכנית עטופה במוזיקה שערך אייל דסקל, על הפקה עם אלי חביב בידן ריבר, טכנאי השידור קובי גרבסקי. נעבור לקרן אור, אולי קרן שמש. פעם היינו חלוצים באנרגיה סולארית. דוד השמש הומצא ממש פה בישראל. מאז לא בטוח שרתמנו את אנרגיית השמש הנהדרת שלנו, אבל אולי עכשיו נכנסת לתוקפה הוראה שמחייבת התקנת גגות סולאריים על בתים פרטיים ובניינים מסוימים. מה זה אומר? איתן אוריאל בבצ'יק, מנהל אגף בכיר הנדסה וביצוע בחטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות. בוקר טוב.
בוקר טוב.
תעזור לנו להבין קודם כל על מי חלה החובה. זה נשמע נהדר. בתים מסוימים ובניינים מסוימים צריכים להתקין בעצם מתקנים סולאריים לחשמל.
כן, למעשה אנחנו מדברים פה על חובה חדשה של התקנת מערכות סולריות לייצור חשמל על גגות מבנים. מדובר על מבני מסחר, תעשייה, מבני ציבור וכדומה, וגם על בתים צמודי קרקע למגורים. עכשיו, זאת מהפכה של ממש. אנחנו פה בעצם חוזרים להיות חלוצים בקדמת הבמה בנושא הזה ברמה הבינלאומית, כמו לפני 50 שנה, עם דודי השמש. למי שלא יודע, דודי השמש לא רק שחוסכים מאות שקלים בשנה למשקי בית, אלא גם תרמו מאוד למשק החשמל בישראל, והם חוסכים סביב 5% מצריכת החשמל בישראל, שזה שווה ערך לשדה סולארי של 30,000 דונם. כל זה קרה במצטבר במשך 50 שנה.
אז עכשיו בתים פרטיים בעצם ייצרו חשמל, זה לא רק חשמל עבורם, אלא בעצם זה חשמל שמתחבר לרשת החשמל והוא נמכר בעצם בחזרה, נכון?
אז כן, אז מבנים שאינם למגורים, כמו שאמרתי קודם, וגם מבני מגורים צמודי קרקע, יהיו מחויבים לייצר חשמל על הגג, והם יכולים לבחור אם למכור אותו לרשת או לצרוך אותם בבית. המהפכה הזאת בעצם גם מביאה איזשהו מושג חדש של ממד אנרגטי לחיים שלנו במבנים. כמו שיש לנו ממד חשוף חלילה בעת מלחמה, אז גם אם יש הפסקות חשמל מסיבות שונות, אז ככל שאנחנו מייצרים חשמל בבית, ובהמשך לאור ירידת המחירים של סוללות אגירת חשמל, כן, גם נוכל לגור את החשמל הזה, ובעצם לייצר חוסן אנרגטי בבתים שלנו לאורך כל השנה.
יש פחות או יותר עומדן לכדאיות גם לבניין קיים, ניקח בבניין מגורים משותף, ממוצע, יש לו גג, הגג לא מנוצל בסך הכל, והאם משתלם, תוך כמה זמן אפשר להחזיר את ההשקעה על השקעה כזאת?
אני רק אבהיר שבאמת החובה החדשה חלה על מבנים שלהם למגורים ועל צמודי קרקע, בתים פרטיים של קומה אחת, שתיים. בתים משותפים חלה חובה מזה 50 שנה של התקנה או בעצם ניצול של השמש לחימום מים.
אני שואל לגבי בית שיקח יוזמה היום ויגיד, בעצם יש לי גג, מתקני הדודי שמש תופסים רק חלק מהגג, אני אנצל את זה גם למטרות חשמל. יש עומדן תוך כמה זמן הוא יקבל את ההשקעה שלו בחזרה בחיסכון הזה של חשמל?
כן, אז ההחזר ההשקעה מוערך בערך בין 5-6 שנים, ואחרי זה במשך עוד 20 שנה בעצם מקבלים תעריף מובטח מהמדינה, מחברת החשמל. התעריף משתנה מעט לפי גודל הגג, ככל שהגג יותר גדול, התעריף קצת יותר נמוך.
כן. נשמע נהדר, יש חסרונות, למשל בתחזוקת הגג, אם הוא מכוסה בפאנלים סולאריים?
לא, התחזוקה היא מאוד מאוד קלה, צריך לשטוף את הפאנלים מעת לעת, כמו ששוטפים את הפאנלים של הדודי שמש, כדי לשמור על הנצילות שלהם, מספר פעמים בשנה, אבל התחזוקה היא מאוד מאוד קלה, גם התהליך הוא יחסית פשוט, תהליך הקטנה, וגם החיבור לרשת החשמל, המתקנים הקטנים לפי החובה הזאת גם מקבלים אישור אוטומטי מחברת החשמל, אין פה תהליך בירוקרטי מורכב.
אתם חושבים שצריך לעודד כבר גם את אלה שלא חל עליהם החובה לעבור למהלך הזה? כלומר, זה משהו שהמדינה, אתם אומרים, בואו, כאילו, יש לכם גג, זה יכול להיות בניין קיים, זה יכול להיות בניין מגורים או בניין שהוא לעסקים?
אז כן, אנחנו פועלים במספר דרכים כדי לעודד בעצם בבנייה הקיימת התקנה של פאנלים סולאריים. בראש ובראשונה יש את התעריפים שמשלמים על הייצור חשמל, שהם מאוד כדאיים, ובאמת החזר השקעה נע בדרך כלל על בין 5, 6, 7, 8 שנות החזר השקעה, ומדובר בפרויקטים מאוד 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 טובים מבחינה כלכלית, עם צורה דו-ספרתית, ולכן אנחנו רואים שיש עלייה מאוד גדולה בהתקנה, ונכון להיום, מעל 50% מהאספק של אנרגיה סולארית בישראל הוא בדו שימוש על מבנים.
שזה נפלא, בטח במדינה צפופה אין לנו את השטחים הפתוחים שיש למדינות אחרות.
נכון, התקנה החדשה שאנחנו פעלנו לחייב אותה, אז בעצם תחסוך עד שנת 2040 בערך 35,000 דונם של שטחים קרקעיים לסולארי, פשוט נייצר את כל החשמל הזה בערים שלנו על מבנים, נחסוך ברשת החשמל, בהשקעות ברשת החשמל, ויש לזה יתרונות מאוד גדולים בקיצור.
כן, עברנו פה שנתיים של מלחמה, ובטח סבב מהלומות עם איראן, שאלה אצל כל אחד מאיתנו את החשש שיפגעו במתקני תשתית פה. אני מניח שהחזון הוא שתהיה עצמאות אנרגטית שלא תלויה רק בתחנות הכוח. גם הסיבה הזאת זה לא רק סיבות ירוקות, אלא סיבות של פיזור אמצעי הייצור בעצם.
נכון, אז מעבר ליתרונות הסביבתיים של ייצור אנרגיה מתחדשת, באמת בשנתיים האחרונות אנחנו נחשפנו לאירועים ביטחוניים, ובאמת משרד האנרגיה פועל ביתר סלט כדי לאפשר, לעודד הקמה של מתקנים בצורה מבוזרת, מתקנים לייצור אנרגיה מתחדשת בצורה מבוזרת.
כן.
זאת אומרת, גם אם נפגע מתקן קטן, עדיין הפגיעה תהיה מאוד מאוד קטנה, והיא לא תשפיע על כלל הציבור, וגם אם יש נפילת רשת, היא נפילה של רשת החשמל לכמה שעות, חס וחלילה כמה ימים, אז אנחנו בעצם אנשים בבתים שלהם יוכלו ליצור את החשמל מהפאנלים. כן. הסולאריים,
ולמכור את החשמל הזה גם הלאה, כמובן, לשימוש של אחרים. זה קיים כבר בשטחים חקלאים, לא טוען, נכון? כבר יש טכנולוגיה שמאפשרת גידולים מסוימים, ומעל זה פאנלים סולאריים, זה משהו שכבר קיים בשטח במספרים גדולים?
לא במספרים גדולים, אבל יש עבודה רבה, יש מספר פיילוטים של מתקנים אגרו-וולטאיים, ובאמת כיום נעשית עבודת מטה במשרד, תוכנית לאומית לאנרגיה מתחדשת, ואחד הערוצים המשמעותיים לעשור הקרוב, ככל הנראה, יהיה הסיפור האגרו-וולטאי, שילוב של מתקנים סולאריים בשדות חקלאיים.
שזה משהו שמצריך חקיקה, או שזה תלוי רשות מקומית ותוכניות נקודתיות? כלומר, אם עכשיו חקלאי שומע אותנו ורוצה לעשות משהו כזה, או יש חברה שרוצה לעשות את זה, זה משהו שמצריך ממש...
יש פה הרבה חסמים שצריך להסיר, בעיקר חסמים תכנוניים של סטטוטורים, של תכנון ובנייה, גם ברמה הארצית וגם ברמה המקומית. כן.
טוב, נקווה, זה גם נשמע חשוב. אני קורא לזה ציונות 2025, אנרגיה עם חקלאות, ובוודאי פה המהלך הזה, כל אחד מאיתנו יכול לייצר את החשמל שלו ולאחרים, במיוחד במדינת ישראל. וכמו שציינת, אנחנו חלוצי האנרגיה הסולארית מפעם, אז הנה אנחנו חוזרים לקדמת הבמה, אני מקווה. אוהל בבצ'יק, מנהל אגב בכיר הנדסה וביצוע בחטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות. תודה רבה רבה.
תודה רבה לכם.
התברכנו גם במוח היהודי ובזה שאנחנו אמורים לחשוב תמיד קדימה ובטח לפני האויבים שלנו. אבל לאחרונה, באיחור שנשמע קצת מטורף, אולי מאוחר מאשר אף פעם, התבשרנו שמשרד הביטחון וצהל לא הצטיידו במכוניות תוצרת סין. מדוע? בוקר טוב לדוקטור הראל מנשרי, ראש תחום הסייבר ומרצה בכיר ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, גם מי שהיה ממקימי מערך הסייבר בשבק בעבר, והוא גם מרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב, דוקטור מנשרי.
בוקר טוב, יום.
בואו נתחיל ב...
רגע, לפני זה אני רק רוצה להגיד משהו.
בבקשה.
סין היא לא אויב.
אוקיי.
וכדאי שהיא גם תמשיך להיות אויב שלנו.
סין היא מדינה מורכבת.
למרות שהיא בהחלט יריב. וככה צריך להתייחס אליו.
כן, כן, אתה צודק, והתיקון הוא ממש במקומו. עד כמה יש סכנה בשימוש במוצרים, נתחיל במכוניות מתוצרת סין, מוצרים אחרים?
אני אגיד דבר כזה. אנחנו כדי להבין למה זה מסוכן באמת, צריך ללכת הרבה אחורה, אבל בואו נדבר קודם כל על המכוניות. מכוניות חשמליות, דוגמת אלה שנעות על כבישי ישראל. אגב, גם, לא רק הסיניות, גם טסלה, יש לה תכונות דומות, אבל יש כאן רגולציה אחרת. מכוניות כאלה הן מחשב על גלגלים, עם הרבה מאוד חיישנים מסוגים שונים, גם חיישנים אופטיים, גם חיישני לייזר, גם חיישני שמע, שיש להם גם יכולת למפות את הסביבה, והם מקליטים גם את המידע שהם רואים. עכשיו, כשאני אומר למפות, זה ממש לבנות מציאות מדומה שמראה איך הסביבה נראית פיזית. זאת אומרת, ממש להראות את המבנים ואת כל מה שנעשה בסביבה. Mm-hmm. המכוניות הללו גם משדרות, ומקבלות תשדורות בצורות שונות. יש את העדכונים, מה שנקרא Over the Air, ה-OTA, יש גם אפילו, אנשים לא יודעים את זה, אבל אפילו כשהרכב מתחבר לטעינה החשמלית, הרכב מדבר עם המערכת הטוענת. והמכוניות האלה מבצעות תקשורות שונות ומשונות. עכשיו, בגלל אסטרטגיה סינית ארוכת טווח, המכוניות האלה משדרות, לפי מה שאנחנו מבינים, את המידע שלהן לממשלת סין. אני אגיד את זה בצורה יותר אולי כוללת, mm-hmm. ושוב, ואני אעשה את זה בצניעות, אני באמת, באמת, באמת לא מתיימר להכיר הכל ולדעת הכל, mm-hmm. אבל אני אגיד את זה ככה, טכנולוגיה, אני לא מכיר טכנולוגיה סינית שיש לה יכולות שידור, והיא לא משדרת את כל המידע שהיא אוספת לשרתים ממשלתיים בסין. לסין יש אסטרטגיה שמחייבת את כל היצרנים, הסינים בוודאי, אבל גם אחרים שהם עושים גם כל מיני פעולות לאלץ יצרנים אחרים שמייצרים בסין, לשדר את המידע שלהם לשרתים ממשלתיים בסין. למעשה, זה לא, אפשר להתייחס לזה גם כמו שאנחנו מתייחסים לטלפונים הסינים.
כן.
כל טלפון מתוצרת סין, צריך להבין, ברגע שמוצאים אותו מהקופסה, חדש לחלוטין, בטול, לא עשה שום דבר עדיין, לא הותקן עליו שום יישום, אלא רק מוצאים אותו מהקופסה אחרי שקנינו, ואנחנו מדליקים אותו, ובאופן מיידי ישדר את כל מה שיש עליו לשרתים ממשלתיים בסין, והוא ימשיך לעשות את זה לאורך כל ימי המכשיר, כל הזמן. וזה אומר גם את כל המידע ששמור על הטלפון, את כל השיחות של המשתמש וכדומה.
לסינים
יש סיבות לעשות את זה.
כן, אתה יודע, אני יכול לחשוב על מכוניות חכמות ודברים אחרים שבסוף בסוף בעולם קפיטליסטי אתה רוצה לאסוף מידע, מידע הזה שווה משהו, בסדר? אתה יכול, זה הרגלי שימוש, זה איפה המכונית נמצאת, איפה הבן אדם נמצא, איפה הוא עצר לשתות דלק. בעולם הקפיטליסטי זה גם נושא מאוד רגיש, אם באמת אוספים עליי מידע. פה זה מגיע לשרת של ממשלה ש... נגיד בעדינות, היא לא בהכרח חובבת ציון ביום פקודה.
נכון, נכון מאוד. עכשיו, סין גם צריך באמת, בהמשך למה שאמרת, ואתה ממש צודק, מאז החלה מלחמת חרבות ברזל, סין שמעולם לא הייתה חברה של מדינת ישראל, ותמיד הייתה נגד מדינת ישראל בכל מוסד בינלאומי, צריך להגיד את זה בצורה מפורשת, סין מעולם לא תמכה בנו. מאז תחילת המלחמה, סין החריפה את העמדה שלה נגד מדינת ישראל באופן דרמטי.
כן.
ו, היא בהחלט מה שאנחנו קוראים חלק מציר הרשע. סין מביעה באמת אמירות, הבכירים הסינים הביעו אמירות איומות נגד דברים שלא היו ולא נבראו שמדינת ישראל כביכול עושה על הפלסטינים. והילדים במשרד החינוך הסיני מעל שנה שעברה לומדים על הטבח שחיילינו עושים בעזה ועוד כהנה וכהנה. דרך אגב, סין במשך שנים נמנעה מלעסוק בסוגיה הזאת בצורה כל כך דרמטית, כי סין בעצמה יש אצלה מיעוטים שדורשים עצמאות. ומי ש... איך אומרים? מי שיש לו חמאה על הראש לא יוצא לאור השמש, אז הסינים יוצאים גם יוצאים.
או, בשנתיים האחרונות, כן. בשנתיים האחרונות הדיקטטורות הכי מדכאות יצאו נגדנו. זה... אז אני רוצה רק להבין, מכוניות זה מצמרר, בוא נדבר על מצלמות למשל.
אז בוא נדבר. תראה,
מצלמה של רשות מקומית, מצלמה תחיפה של משטרת ישראל, מצלמה שאני מתקין בבית להבטחה.
אז ככה, אז בוא אולי נלך צעד אחד אחורה ברשותך, ונגיד גם איזה מילה על למה הדברים האלה קורים. לסין יש אסטרטגיה ארוכת שנים של איסוף מודיעיני של הכל, שואב אבק, הם ממש עושים הכל, 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 הכל מעניין. כל בן אדם, כל פרט, כל דבר, כי זה מצורף בסופו של דבר למאגרי מידע אדירים שנמצאים בסין, והם עושים בזה שימוש כדי להגביר את העוצמה שלהם. הדברים האלה לצערנו גם יכולים לשמש נגדנו, כי כבר ראינו, והיו מקרים, אם אתם זוכרים, אם אתה זוכר את אירוע הפלקון, אותו מטוס ביון שבסופו של דבר מדינת ישראל לא מכרה לסין, בעקבות האירוע הזה סין העבירה טכנולוגיות מאוד רגישות, כולל טכנולוגיות צבאיות, לאויבי ישראל, לאיראן, לסוריה בזמנו ולמדינות נוספות. והסינים הם לא, כמו שאמרתי, הם לא בדיוק אוהבי ציון. אנחנו חייבים לעשות את המסקים, זה כן. עכשיו, המצלמות שאתה מדבר עליהן, ב-2018 בא הממשל האמריקאי והוציא חוק שאוסר אז על כל מערכת הביטחון האמריקאית וגרורותיה, זאת אומרת גם קבלני המשנה שלה, כולל דרך אגב חברות ישראליות כמו תעשייה אווירית, אלביט, רפאל וכאלה, להשתמש במצלמות של שתי חברות סיניות מובילות, אייקוויז'ן ודחווה, שהן חברות באמת שמייצרות את האילית של מצלמות האינטרנט, מצלמות האבטחה, מתוך אמירה מבוססת שהמצלמות הללו ברגע שהן מחוברות לרשת הן מחפשות דרך, ואם הן מוצאות הן משדרות את כל מה שהמצלמה עושה לשרתים ממשלתיים בסין. ב-2021 החברות הללו נכנסו לחרם האמריקאי, והחרם הזה כולל מספר חברות סיניות וחברה רוסית אחת. דרך אגב, השבוע צורפה לחרם גם חברת הרחפנים הגדולה ביותר בעולם, חברה סינית שנקראת DJI. אני מניח שכל מי שעוסק ברחפנים מכיר את השם הזה. החברה הזאת גם היא, כל רחפן שלה, ברגע שמניעים אותו, הוא מחפש ערוץ שידור דרך העמדה של המפעיל, ואם הוא מוצא, הוא משדר את כל מה שהרחפן עושה, רואה, לשרתים ממשלתיים בסין. מה הבעיה עם המצלמות האלה? חברת דחווה למשל, היא מייצרת מצלמות עם יכולת פנומנלית של זיהוי פנים וזיהוי לוחיות רכב. משטרת ישראל עושה שימוש במצלמות האלה במערכת אין הנץ.
כן.
המצלמות הללו, ברגע שאנחנו מחברים במערכת ישראלית את הדבר הזה, והיא במקרה והמצלמה מצליחה למצוא את ערוץ השידור ולשדר לסין, למעשה זה גם פגיעה בפרטיות של אזרחי מדינת ישראל, כי אנחנו משדרים למדינה זרה, למעצמה זרה, פרטים של פרטים ממש את הפרטי זיהוי הכי מוכמנים של האזרחים שלנו, ואיפה הם נמצאים ומה הם עושים. זה העניין. אצלנו במדינת ישראל עוד לא התחילו לעסוק בדברים האלה בצורה טובה, והסיבה שאנחנו שומעים על האירוע הזה של המכוניות בצבא למשל,
כן,
זה בגלל שמשום מה היו זכיות קודמות של יבואנים של רכב סיני לצהל.
כן.
וכשאני הלכתי לברר את העניין הזה, אז הסתבר שאומרים אנשי לוגיסטיקה, חבר'ה, אף אחד לא ינחה אותנו. אנחנו צריכים מישהו שינחה. ומשום מה בצבא, כן. ההתעוררות הייתה מאוד מאוד מאוחרת, אבל טוב שהיא נעשתה. כי המכוניות האלה, הסכנה היא שמדובר כאן על איסוף מידע מודיעיני רב ערך. תחשבו על מכונית כזאת או על מצלמה, מצלמת אינטרנט כזאת, שנמצאת במתקן ביטחוני רגיש, למשל, או ליד מתקן ממשלתי רגיש, או מערכת של תשתית קריטית במדינת ישראל, והוא משדר את כל המידע, גם הוויזואלי, ואם אנחנו מדברים על רכב, זה גם מידע אחר, כי אנשים מדברים בתוך הרכב, וגם מחוץ לרכב, והחיישנים שם קולטים את הדברים האלה, וכל זה משודר למדינה זרה, למדינה שאינה רואה עין בעין מדינת ישראל, והמטרות שלהן אחרות. אבל זה נכון לא רק לדברים כאלה, זה נכון גם לציוד טכנולוגי אחר שאנחנו מכניסים הביתה. הסינים באמת השכילו לחסל את מרבית התעשיות בעולם ולהביא את הייצור לסין, ואנחנו היום קונים הרבה מאוד מוצרים מתוצרת סין, כי הם טובים מאוד, באמת טובים מאוד. הסינים מייצרים היום את אם פעם נהגנו לומר שהתוצרת הסינית היא לא איכותית בכלל, היום התוצרת הסינית בחלקה הגדול בשורה הראשונה ולפעמים במקום הראשון מבחינת הייצור והדיוק והיכולות, אבל יש בפנים גם משהו שאנחנו לא בהכרח רוצים אותו.
שואב אבק שנמצא עכשיו בביתו של אישיות פוליטית בחירה, או אישיות ביטחונית בחירה, או אפילו לא בחירה.
היום שואבי אבק, אני מדבר למשל על הרובוטים הקטנים האלה שמסתובבים.
כן, 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 אני מדבר על אלה, כן.
הם ממפים את הבית, והם משדרים. היה אירוע די מעניין לפני מספר שבועות, כאשר מתכנת ממוצא הודי, החליט שהוא בודק את העניין הזה, והוא ניטר את התקשורת וגילה, שהשואב באמת משדר טלמטריה ממה שהוא עושה, זאת אומרת, את כל המיקומים שלו והפעולות שלו לשרתים ממשלתיים בסין. אז הוא חסם את התקשורת בשואב, והשואב כעבור שלושה ימים הפסיק לעבוד. הביאו אותו לתיקון, הזירו, וכשהוא ראה שזה חזר לשדר. הוא עשה את הפעולה הזאת עוד שלוש פעמים, בפעם הרביעית אמרו לו בחברה, ישמה, עברה לך אחריות. אז הוא פירק את השואב, גילה איך הקושחה מתקשרת. קושחה זה פירמוור, זאת אומרת, זה התוכנה שלמעשה מפעילה את המערכות, את הברזלים של השואב, וחסם אותה ובנה לעצמו מערכת הפעלה חדשה לשואב. אז השואבי אבק שאנחנו מכניסים, הנחמדים האלה, שהם באמת דברים מתוחכמים ביותר, הם מסתובבים בבית, ממפים את הבית, יש בחלקם גם מצלמה שמאפשרת, דרך אגב, לא רק לסינים, אלא גם אפילו לפורצים, להשתלט על הדבר הזה מרחוק, כי היום הכל, אנחנו בעידן מה שנקרא IoT, Internet of Things, זאת אומרת, כל המוצרים משדרים, ואנשים רוצים להפעיל אותם מרחוק באמצעות הטלפון, אז גם פושע סייבר יכול לחדור למצלמה של השואב ולראות למשל אנשים שנמצאים במצבים אינטימיים, או אם יש להם כספת בבית, או כל מיני דברים אחרים שאתם לא מעוניינים שכל אחד יראה כל הזמן. וזה בהחלט דבר שהוא יכול להיות בעייתי, במיוחד אם לכתחילה השואב נועד לשדר את הפעולות שהוא מבצע, כמו השואבים הסינים. ולסין יש אינטרס מאוד מאוד ברור. הסינים, צריך להבין, החקיקה הסינית, בגלל אסטרטגיות סיניות שלא ניכנס אליהן כרגע, אסטרטגיות ארוכות טווח שלא התחילו אתמול ולא שלשום, אלא לפני שנים רבות, החוק הסיני מחייב למשל כל מי שמייצר בסין, לא חשוב מי הוא היצרן, הוא יכול להיות ישראלי, יכול להיות סיני, יכול להיות אמריקאי או כל אחד אחר, וגם לא חשוב מה הוא מייצר, זה יכול להיות יטריות אורז או חלליות. חייב היצרן לאפשר לאנשי המשטר הסיני להגיע לפס הייצור אם הם רוצים, ואם הם מעוניינים בזה, הם גם יתקינו אולי דלת אחורית במוצר. ואם אתה מייצר טכנולוגיה, אתה חייב לתת על פי החוק הסיני את קוד המקור של הטכנולוגיה למשטר הסיני.
אין מילים, אין מילים. אנחנו צריכים לסיים את השיחה הזאת, אני קורא לה חלק א', כי יש לי עוד הרבה הרבה שאלות לשאול אותך בדברים לא פחות קריטיים.
אני רק רוצה ברשותך להגיד מילה אחת. זו אחת הבעיות שלנו כבני אדם, אנחנו לוקים בתסמונת, אני קורא לה תסמונת מראה, אנחנו משליחים על מי שנמצא מולנו את מה שאנחנו יודעים, חושבים, עושים ואת התרבות שלנו, וזה לא נכון. הסינים חושבים אחרת, הם באים מתרבות אחרת, הם פועלים אחרת, יש להם סיבות. דרך אגב, הם עושים את הדברים בצורה מאוד יעילה וטובה, הם חכמים גדולים, באמת, והם עושים את מה שהם מתכננים בצורה דקדקנית. אנחנו משום מה לא מסכימים, המנהיגים שלנו, לבוא ולהחליט החלטות, חייבים לעשות עסקים עם סין, סין מדינה מאוד מאוד חשובה, באמת מאוד חשובה, אבל צריך לבוא ולהחליט איך ומה.
בטח אנחנו הפרנואידים בצדק הכי גדולים בעולם, ומי שצריכים להיות על המשמר, ומי שמבינים כמה עמל וכמה שנים זה להחדיר רכיב למכשיר כמו ביפר או משהו אחר, פה פשוט אנחנו קונים את זה במדף בהזמנת רכש. דוקטור הראל מנשה.
לא צריך לייצר שום מבצע טכנולוגי מסובך, הכל נמצא כבר במכשיר.
מה שנקרא מכרז. דוקטור הראל מנשרי, ראש תחום הסייבר ומרצה בכיר ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון. תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
שתהיה לנו שבת של שקט ושלום.
טוב, בנושא הקודם של הסכנות ומוצרים מסין, מלמדות שצריך להיות עם עיניים פקוחות ומציאותיות, ובטח לא לשגות באשליות, ולהיכנס לראש של אחרים, לא לראש שלנו ולא לקרוא את הדברים כמו שהם. כך גם לגבי הסכנות, אם למדנו משהו מהשבעה באוקטובר, צריך להסתכל על המציאות, גם יהודה ושומרון, אחרת לגמרי, ובטח ובטח כשמדברים על האויבים שלנו. טור מעניין שקראתי של בועז העצני על הסכנות ביהודה ושומרון. בוקר טוב לבועז העצני, חבר מועצת קריית ארבע, גם אחראי סיורים במועצה האזורית שומרון. שלום.
בוקר טוב.
תספר לי קודם כל על הסיורים האלה, הם עדיין מתקיימים? זה היה מיזם שקראו לו שומרון נעים להכיר, אם אני זוכר.
נכון. שומרון נעים להכיר זה מיזם לקהל הרחב. הוא מדי פעם מתחדש ויורד. אבל אני לא בתחום הזה, אני בתחום של סיורי VIP. מטעם המועצה, כדי להציג לאנשים שיש להם השפעה, את המציאות האמיתית בשטח, כי לא תמיד... אם נגיד בעדינות מהתקשורת אפשר להבין מה באמת הולך.
כן.
ואני עושה את זה כבר 15 שנה, ובאמת אנחנו רואים תוצאות.
אני הייתי בסיור לפני שבועיים שלושה בשילו, באלי.
זה בנימין. זה בנימין.
נכון, ואני אומר, כן, אני רק אומר שלמדתי הרבה מאוד, ואני תמיד אומר לכולם, לא משנה מה דעתכם הפוליטית ובאיזה צד, תלמדו ברגליים ותפגשו אנשים קודם כל.
ובהזדמנות הזאת, אתה מוזמן?
אני מאוד מאוד אשמח. זה קודם כל...
משדר את זה אחרי השידור.
פגשתי מתיישבים, פגשתי אנשים ציונים, ופגשתי אנשים עם דבקות ואהבה לארץ, כמו שקשה למצוא בהרבה מקומות אחרים. אבל בואו נדבר קודם כל על המצב ביהודה ושומרון, וטור שלך שצד את עיני, כמובן מאליו, אבל לא מדברים על זה הרבה, זה בעצם הסכנות מהרשות הפלסטינית, אם וכאשר ביום אחד יחליטו להתהפך עלינו, וזה בעצם כבר קרה לנו... בקנה מידה קטן אולי ב-96, אם אתם זוכרים.
נכון, אירועי מנהרת הכותל.
ואחרי זה כמובן מה שמכונה אינטיפאדה.
אינטיפאדה, ברור.
עד כמה זה משהו שהוא באמת מפחיד? בכלל יש שם צבא, אפשר לקרוא להם צבא לרשות הפלסטינית?
יש להם, לפי אנשים הכי מביני עניין בפנים שם, כ-60 אלף חמושים, וזה לפני שדיברנו על חמאס וג'יהאד איסלאמי, שבהם דווקא מטפלים עכשיו.
כן.
כלומר, והם כאילו נחשבים הפרטנרים, כן? אבל, וזה נקרא משטרה פלסטינית, כן. אבל משטרה הזאת יש לה שריוניות, יש לה מקלעים, ראו אותם לפני שנתיים בג'נין עם RPG, מי נתן להם את זה? יש לי הרגשה שאני יודע שמי הסכים שיהיה להם את זה, ואפילו מי סיפק להם את זה, כלומר אנחנו, כי אמרו, נתנו להם צ'אנס להילחם בגדודים של החמאס והג'יהאד האיסלאמי באזור ג'נין, ואז אמרו, מה, אי אפשר, להם יש RPG, אז איך תילחם בהם? אז צריך גם להם לתת RPG, כך תגברנו את האויב הזה גם. וכנראה, והם נכשלו בזה, בינתיים ה-RPG נשאר אצלם. הם מתאמנים בחוץ לארץ, קודם כל אצל ה-CIA בירדן, אימונים מאוד איכותיים. אחר כך בפקיסטן, באלג'יריה, במקומות כאלה, באימונים צבאיים ממש, כלומר ארטילריה, שריון, מצנחי רכיפה, דברים כאלה. כלומר, דברים הכי כבדים. ויש פה כוח. עכשיו, מי זה האנשים? האנשים זה לכאורה תושבי יהודה ושומרון שמזוהים מפתח. אבל כל מחבל משוחרר מקבל אצלם ג'וב. ובזמנו עשו איתם הסכמים שמי שיניח מחבלי פתח, חשודים, מבוקשים אצלנו, שיניחו את נשקם ויצטרפו למשטרה הפלסטינית, אנחנו מוכלים להם. כלומר, פורים כל השנה. אתה מחבל, רוצח, אתה ברגע מסוים אתה מגדיר אותו כפרטנר, ואז הוא פרטנר, והוא אמור להתנהג כמו פרטנר. כן? אבל אנחנו בונים לעצמנו פה אויב אדיר. עכשיו, אם המשטרה הזאת, המשטרה צבא הזה, נלחם בחמאס והג'יהאד האסלאמי, זה נחמד, הם נטרילים אחד את השני. אבל אם לא, אז הם זה פלוס זה. אנחנו נעמוד זה פלוס זה. והם כבר, הם כבר נלחמו בנו. זו שאלה של פקודה.
לשיטתך,
כל אבל... כל היכולת קיימת.
היכולת והסכנה היא ברורה, ואני, לצערנו, אני חושב שאין חולק, בטח לאור ניסיון העבר ההיסטורי, שזה יכול להתהפך נגדנו, אבל לשיטתך צריך להתחיל לפרק אותם?
חד משמעית. אין שום מקום, אין מקום לצבא מהסוג הזה פה. אם צריכים משטרה לכוון את התנועה ולרשום רפורטים, בבקשה, כי הרשות הפלסטינית היא בסופו של דבר אוטונומיה, אין לה שום ריבונות, יש לה אוטונומיה. הם... יכלו להיות מדינה, כי אנחנו בטיפשותנו פתחנו להם את הדרך לזה, אבל ארגון הטרור עשה מה שהוא אוהב ויודע, זה טרור, ואז התהליך הזה נעצר בשלב שבו הם אוטונומיה, ומבחינה מסוימת, נראה שהם מנהלים את הערבים, ולא אנחנו. אבל האוטונומיה הזאת, הבעיה שלה שהיא אוטונומיה עוינת, שפועלת נגדנו בכל תחום, כלומר, מסיתה נגדנו, מתגמל לטרור כל מחבל, כולל מחבלי חמאס, כולל מחבלי השביעי באוקטובר, מקבלים תגמולים, כלומר משכורות גבוהות מאוד מהרשות הפלסטינית, למרות שהם חמאס. כלומר, מי מקבל? אלו שנתפסו והמשפחות של אלו שנהרגו. כלומר, זו רשות שמחנכת לטרור, מתגמל לטרור, פועלת נגדנו בעולם, הכל בניגוד ל... להסכמים, זה הפרה יסודית, כל אחד מהשורות האלה, מהסעיפים האלה, חוברת לקיצונים שבערביי ישראל בפעילות נגדנו, ותוקעת בשטח כל שיתוף פעולה, שיהיו דברים הכי רחוקים מפוליטיקה, כמו ביוב, מים, חוץ סביבה, דברים כאלה. כלומר, יש פה רשות שקמה בבוקר עם המחשבה, איך, מה עשית, מה אנחנו עושים היום כדי לחסל את ישראל. זו המטרה שלה.
אנחנו בסוף מסתכלים על, בטח על 25 שנים האחרונות, ברוב הזמן היו ממשלות ימין. אתה כותב ש, אגב, זה הפוך לרוב, רוב האנשים חושבים שרצח רבין בעצם הביא לסיומם של הסכמי אוסלו, ואתה בעצם כותב משהו הפוך, אני חייב להגיד גם מקורי, שבעצם אלמלא רבין ירצח.
קודם כל רבין, ממשלת רבין הייתה הממשלה הקטסטרופלית ביותר שהייתה בישראל, כי היא עשתה את אוסלו, היא גם יחד עם החרדים, הם העלו את הקצבאות ילדים, וזה נתן לנו מתנה של 250,000 בדואים שנולדו כדי לעשות כסף, והם גם נתנו לנו עוד מכה, הפסיקו את הגיורים של רבני הערים, שהיום קוראים לזה רפורמה. אז ממשלת רבין הייתה צרה צורה, אבל רבין עצמו היה מאוד סקפטי בנוגע להסכם הזה, הוא די תומרן על ידי פרס לחתום על זה, והוא לפי שני עדויות, אחד מאוד מפורסמת, שהספר של בוגי אלון, הוא היה ראש אמן בתקופה של 95, כן. תקופה של סי אוסלו נגיד, והוא בא עם החומר המודיעיני לרבין, אמר לו, תשמע, קוראים לזה שלום, אבל תראה מה הם מכינים לנו, זה הולך לפיצוץ גדול. רבין אמר לו, אני יודע, אני מחכה לבחירות שיהיו בתחילת 96 ברשות, ואם נבחרים עוד פעם, אם אין איזה שינוי, אני הולך לעצור את אוסלו.
אז בעצם רבין נרצח.
לזה, אני אישית שמעתי אישור לזה, וגם יש לי עדים, משבתאי שביט שהיה ראש המוסד וחבר של רבין.
אז בעצם רבין
עמד להרוס את אוסלו.
כלומר, רבין היה מבטל את
אוסלו. רבין הציל את אוסלו, אתה מבין?
כן, שזה הפוך לכל תזה שלנו, ובעצם ראש הממשלה שהחליף את פרס מנימין נתניהו, בעצם המשיך את אוסלו בטח בהסכם חברון. אוסלו, אבל זה חצי חי חצי מת, כלומר זה הסכם ולא הסכם, כמו שאמרת, הם לא ממלאים, אנחנו לא ממלאים עד הסוף, גם כן, זה משהו שהוא, אי אפשר לקרוא לו כבר מבוטל?
ההתקדמות של הדבר הזה להקמת מדינה פלסטינית נעצרה.
כן.
זה החצי המלא של הקוס. אבל הבעיה היותר קשה, שנוצר פה אלמנט לגיטימי, שאנחנו נתנו את הלגיטימיות, שתפקידו לרשת את הארץ. כלומר, עצם ההכרה שלנו בכך שיש עם פלסטיני, שזו ארצו, כן? ואנחנו מחלקים אותה בינינו, כן? כל אחד מוותר על חלק מהחלום שלו.
כן.
עצם ההסכמה הזאת פוגעת בלגיטימיות של מדינת, של קיומה של מדינת ישראל, ונותנת כלי לכל אנטישמי בעולם להתעלות בו כדי להילחם בנו.
לא קמה ממשלה פה שאמרה אנחנו מבטלים את ההסכם הזה, אין
פעם. לא היה. אף אחד לא התביטל את ההסכם. למרות שהם נתנו לנו, כל יום, כל בוקר הם נותנים לנו עוד פעם 20 תירוצים, או סיבות טובות, זה לא תירוצים, לבטל את ההסכם, ואנחנו לא עושים את זה.
אז הממשלות רואות בזה הרע במיעוטו, או שהן מפחדות ממה? אני אומר, היו פה כל סוגי הממשלות ב-25 שנה האחרונות. הייתה אינטיפאדה איומה לפני 20 שנה.
נכון. ולא עצרו את זה. זה הבעיה הכי גדולה של שרון. היו לו הרבה בעיות, כן? היו גם כמה יתרונות. הוא עשה את חומת מגן, הוא עצר.
כן.
את ביטחונית, הוא ניקה את יהודה ושומרון. בעזה, במקום לעשות חומת מגן, הוא ברח. אבל את חומת מגן הוא עשה, וזה בשירוש לזכותו. אבל אצלו, למעשה, הוא נבחר כדי לעצור את האינטיפאדה שעלתה לנו במעל 1,000 הרוגים.
כן.
פיצוצי אוטובוסים, בתי קפה, אי אפשר לחיות פה. והמצא מבחינה מורלית הרבה יותר גרוע מאשר עכשיו. הרבה יותר גרוע.
לסיום מעניין אותי, אתה
והוא לא עצר את זה. הוא לא עצר.
כן.
כלומר, אני רציתי להגיד רק איזשהו סיכום קטן, רשות הפלסטינית מסוכנת בהרבה מהחמאס. כי החמאס היא בעיה צבאית טקטית, כשהיא בהגדרה פחותה מבעיה אסטרטגית מדינית, שזה הרשות. והיום בפתח אומרים לחמאס, תראו איזה טיפשים אתם. אז הרגתם איזה 1,000 יהודים, אוקיי, נו, מה, תראו מה שאתם, אין עזה.
כן.
אנחנו לעומת זאת, אנחנו הפתח, כן, הולכים לצוד אותם במכה אחת, אבל צריך בשביל זה סבלנות, ופחות לשפוך דם, כן, אלא ביותר תחכום, לעבוד עליהם, ואתם קלקלתם את הכל.
טוב, דברים שרואים למחשבה. בועז העצני, תודה רבה 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 על השיחה הזאת, ותודה רבה
אין
לתור.
אין בעד מה, ואם אתה רוצה באמת לבוא לסיור, אני מתכוון לזה.
אני אשמח מאוד, יש לי הרבה שאלות, וגם הרבה הרבה סכנות. תודה רבה רבה.
100%, להתראות.
כן, לא ידענו מה לעשות, המילים של דני סנדרסון, הלחן שלו ושל אפרים שמיר, זיהיתם את הסולנית בשיר הזה? אנחנו זיהינו, גם חגיגה עם הולדת אתמול, זה תירוץ נהדר להרים לטלפון. בוקר טוב למירי אלוני.
בוקר אור, היית צריך לעשות חידון, לראות מי מהמאזינים יודע.
הבעיה היום בחידונים, שמיד נכנסים לצ'אט GPT ולכל מיני דברים כאלה, ובמקרה הזה הם היו עונים כנראה נכונה, כי זה באמת מתועד נכון.
כן.
אז הייתה לך הזכות בעצם להקליט את סיפורי פוגי, מה שאמור היה להיות בכלל אופרת רוק.
הייתה להם הזכות לתת לי לשיר איתי.
גם נכון מאוד.
הם כולם היו איתי בלהקת הנחל. וזו הסיבה שדני ביקש ממני להצטרף. אז הוא לא היה מגובש כלהקה, אבל הוא עשה הקלטות ביתיות. כן. ולשם הוא ביקש ממני להצטרף, ועשיתי את זה בכיף.
אז בעצם אז היו אלון אולארצ'יק ואפריים שמיר היו איתך שם. מנחם זילברמן, זכרו לברכה.
אלון אולארצ'יק, אפריים שמיר, גידי גוב, מאיר פניקשטיין, כולם היו איתי בלהקת הנחל, כולם היו בניי, כולם ניגנו בשיר לשלום, בבן יקיר לי אפריים, בארצות הנחל וסיני. הם עשו את רוב העיבודים בהנחייתו של יאיר רוזנבלום, אבל... כן. הם גם אלה שמנגנים בבלדה לחדבר שלומיק, לכן זה קיים עד היום, לפי דעתי.
בלהקת הנחל שאת היית חברה בה, באמת, זו הייתה להקה שחוץ מחברי, כמעט כל החברי כברת, אז גם לאה לופטין ורותי אולצמן וירדנה רזי, ולפני זה גם מוטי פליישר ואופירה גלוסקה, אני חושב שגם הם היו איתך, אלי מגן.
נכון, אני הייתי 3 שנים בלהקה, אז עברתי 3 מחזורים, אותי ללהקה קיבל, בחן אותי שלום חנוך, ועשה סיכשת, מוטי פליישר, אופירה הצטרפה אחר כך.
נשמע כמו משהו שהוא...
כן, בשנה השלישית זה היו חברי להקת כברת ושוקולד מנטה מסטיק, מה שנקרא.
כן, יצאו דברים נפלאים מלהקות הנחל. אני מתוך נוסטלגיה מסתכל ואני אומר, אנחנו ממש צריכים את זה כדי לבנות את הדור הבא של היוצרים והזמרים והזמרות. זה נראה לך ככה או שאני חושב קצת בצורה ארכאית וכבר לא צריך את זה יותר?
תשמע, בתנאי ש... ואנחנו קצת פוליטיקה, בתנאי שלא יצנזרו אותנו כל הזמן.
אפרופו שיר לשלום.
לא, אני לא מדברת על שיר השלום בכלל, אני מדברת על מה ששר החינוך עושה.
לא, עכשיו אני יודע, אני אומר, אז גם כן הרימו עין.
אז היה מישהו מסוים שניסה ולא הצליח, זה היה מפקד פיקוד המרכז דאז,
גנדי.
רחבעם זאבי גנדי, שניסה להוריד את השיר, אבל הוא לא הצליח. לא הלך לו.
כן. בעיניי זה מהמם של להקה צבאית שר השיר לשלום. זה... זה אנחנו.
נכון, זה אנחנו בדיוק, בדיוק. וזה שכתב את השיר הזה אז, היה קצין צעיר שאיבד את רגלו, ובקרבות על ירושלים, וזה ינקלה רוטבליט, שנהיה לימים אחד הפזמונאים הכי חשובים שלנו.
אני רואה את הדור הזה כדור מדינת ישראל אז ב-73 בערך, מדינה בת 25 שנה, שעוד... מייצרת את התרבות שלה והכל. כנראה קור ההיתוך הזה, מי שמופיע בלהקה צבאית, הוא כבר מקבל ניסיון הופעה בפני קהל, שבאמת נכון. אין לו אח ורע אחר כך.
נכון, נכון. אני שהייתי 3 שנים בלהקה, זה היה בית הספר לבמה הכי טוב שיכול להיות.
כשאני מנסה לנחש, את יודעת לנחש כמה פעמים הופעת? אז באותה תקופה?
מוף, אלפי פעמים.
שזה קהל, זה יכול להיות חיילים מאוד מאוד עייפים, וזה כמובן בגבולות המדינה ובזמן מלחמה, וזה מטורף. זה באמת...
אנחנו הופענו בשלהי מלחמת 6 הימים, כן. בתקופה של האופוריה, אחרי הניצחון הגדול, החיילים לא היו עייפים, החיילים היו תמיד עם המון המון מצב רוח, ואחרי ההופעה עוד היינו יושבים ושרים איתם, עושים להם מה שנקרא טולולולו. שמח, עושים להם שמח.
ואני רוצה, חוץ מברכות ליום הולדת, שזה תמיד הזדמנות נהדרת, ותירוץ נפלא לדבר איתך שוב, להיפרד בשיר שהוא שיר געגוע, שיר לערב, חג.
שיר, אהה.
פסטיבל הזמר 73, אם אני זוכר נכון.
נכון, אתה זוכר נכון.
ומילים של תרצה אתר, שאני מקבל מהם צמרמורת עד היום, הלחן של יעקב הולנדר, והוא שיר געגוע. זה שיר שאת מבצעת גם כיום?
בוודאי, אני לא חושב...
הקהל לא מבטר לך.
אם אני פוסחת עליו, אז הקהל דורש אותו.
אז ברכות ענקיות, מירי אלוני, ליום ההולדת.
תודה רבה לכם, רדיו רדיוס.
תענוג שלנו.
שערו על הרדיוס.
כל הזמן, כל הזמן, והכבוד שלי, הכבוד שלנו, וכמו שאני תמיד אומר, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו גם למילים. בטח בשיר הזה.
שבת שלום, לכל המאזינים.
תודה רבה, מירי.
להתראות, תודה רבה לכם.
הנה מירי. כן, עוד אקזיט ענק בטק, חברת ארמיס נמכרה במזומן, סכום כמעט של 8 מיליארד דולר, רק שתקבלו פרופורציות שפעם עמדנו על הראש ואמרנו, וואו, מירבליס נמכרה, אני חושב שזה היה באזור ה-280 מיליון דולר, תראו את הסכומים של היום. מה זה אומר מבחינה כלכלית, האם זה אירוע משמח, האם זה יכול להדאיג, כי חברות נמכרות בסופו של דבר? איתנו קרם נבוס, המקלי צמיחה ברשות החדשנות. בוקר טוב. קודם נתחיל, מה עושה סמנכ"לית צמיחה ברשות החדשנות?
אז בעצם חטיבת צמיחה היא החטיבה שמממנת באופן גם ישיר וגם עקיף סטארט-אפים בישראל. אנחנו משקיעים בחברות בשלבים מוקדמים, בעולמות הדיפ-טק, בטכנולוגיות מורכבות שלוקח להם הרבה זמן להגיע לשוק, אז אנחנו עושים את זה גם בסלבי סיד וגם בסלבי A, ובעצם מלווים את החברות האלה שהן הופכות להיות חברות גדולות, ובעזרת השם מנפיקות או נמכרות כמו חברת ארמיס. Okay. ובנוסף אנחנו מטפלים בחסמים שיש להייטק הישראלי בדרכו לפרוץ לעולם.
אז ישמעו מאזינים ויגידו חסמים על מה אתם מדברים, תראו את עסקאות הענק בתקופה האחרונה, גילו נאות, אני אפילו, יש לי קובע משפחה שעשו אקזיטים מעניינים. בסופו של דבר, הנה זה עובד.
נכון, זה בהחלט עובד. אנחנו רואים שחברות מגיעות לגדלים משמעותיים מאוד, מגיעות, ארמיס, לפני שנמכרה, היו בה למעלה מ-600 עובדים, היא חברה שהייתה קיימת לא מעט זמן. אגב, חברה של צוות יזמים, שזה לא הפעם הראשונה שהוא מרים חברה ועושה את האקזיט. אז אנחנו רואים שזה עובד, אנחנו רואים שזה עובד בכמה רבדים. אחד, שחברות מגיעות לגדלים האלה, והופכות להיות חברות משמעותיות. שתיים, שחברות כאלה בעצם הופכות להיות בכלל יד שרוכש חברות. חברות ישראליות פתאום הם אלה שעושים אקזיט אליהם, אם נסתכל כן. על עסקת סייבר פאלו אלטו, זה בסוף עסקה בין שתי חברות של ישראלים. וגם חברות כאלה מגיעות להנפקה, והופכות להיות חברות ענק, כמו מנדי, כמו וויקס.
לא היינו רוצים בסופו של דבר שחברות האלה יישארו ישראליות לעד וימשיכו להיות ישראליות, או שזה העולם ואין ברירה, וזה הכל עולם של מיזוגים וקניות?
אז אני חושבת שזאת שאלה של בלנס. יש חברות שהן, מלפקטילה אנחנו יודעים, שהן צריכות להיות חלק מתמונה יותר גדולה, שהמוצר שלהן הוא בעצם נכנס בתוך איזשהו מרקם של אופרינג מוצרי, למשל של גוגל או של אמזון או של אנווידיה, ויש חברות שיש להן מקום להיות הבית הזה שהוא הרוכש והוא התמונה הגדולה יותר. בסוף נרצה לראות בהייטק הישראלי ש... החברות האלה נמכרות ובשוויים משמעותיים כמו חברת ארמיס, ושחברות שמסוגלות להפוך להיות חברות גדולות מאוד, רוכשות חברות אחרות ובאמת מגיעות לשוויים האלה ולגדלים האלה. בסוף אנחנו רוצים לראות אקוסיסטם שהוא בשל, שיש בו גם חברות רב-לאומיות שרוכשות חברות ומקימות כאן מרכזים גדולים, גם חברות צמיחה ישראליות שמגיעות באמת כמו שאתה מתאר לתאר, גדלים שהיינו רוצים לראות, ויש לנו חברות רב-לאומיות שפועלות מישראל, וגם סטארט-אפים קטנים שמתחילים את הדרך הזאת ועוד לא החליטו אם הם פונים לכאן או לכאן. זה הגיוון שהיינו רוצים לראות.
ואני חוזר לתפקידכם, אנחנו בכל זאת בימים יותר מאתגרים, המותג ישראל לא נמצא בסיכוכו, אני אומר בלשון המתה, והיה לפחות, הייתה מגמה של יזמים ישראלים להוציא את ה-IP מפה, להוציא עסקים מפה, בטח לפני המלחמה, במה שהתחיל ברפורמה, מהפכה המשפטית, את מזהה מגמה כזאת, או שחזרנו לימים לפני זה ש... את ואני כאזרחים, ובטח את בתפקידך, יכולה להיות יותר רגועה שלא רצים להקים בחול, אלא נשארים בארץ.
אז אני אגיד רגע שהמגמה, ואני מדברת בזהירות, כי אנחנו עוד בתוך האירוע.
כן.
אבל את המגמה של הוצאת ה-IP מישראל לא ראינו בצורה משמעותית בשלוש שנים האחרונות. מה שאנחנו כן רואים זה שלפעמים יזמים בוחרים להקים את החברה שלהם כחברה אמריקאית, אבל להמשיך לגדל אותה מתוך ישראל, לגור בישראל ולגייס ישראלים. מה שאומר שהקניין הרוחני שלה כאן, ובסוף גם המיסוי שלה כאן, וגם הגדילה העתידית שלה כאן. אני חושבת שבסוף היינו רוצים שחברות יקומו ישראליות, ושהברנד הישראלי יהיה משהו שהוא יתרון שלהם. ואני חושבת שלאט לאט אנחנו נראה את המגמה הזאת של הקמת חברות מחוץ לישראל נרגעת, ואת הדברים חוזרים לקדמותם. אני חושבת שעסקאות כאלה, אגב, כמו העסקה של הרמיס, כמו העסקאות המאוד משמעותיות שראינו באופן כללי ב-25, הן ממש מראות לנו שזה אפשרי. שבעצם חברות אמריקאיות מסוגלות לקנות חברה ישראלית, ותחשבו מה זה אומר, חברה אמריקאית קונה חברה שיש לה 650 עובדים בישראל, אם היה חשש מהמותג הישראלי, העסקה הזאת כנראה לא הייתה מתקיימת.
וכמובן,
אנחנו רואים כן איזושהי חזרה לשגרה.
והמהלך של NVIDIA, שגם הרכישה של מלאנוקס, הנה פתאום הסכום הזה נראה לנו לא כזה גדול, אז הוא היה סכום ענק, והרכישה של מלאנוקס רק הגדילה את כמות העובדים הישראלים ב-NVIDIA בעצם.
נכון, אז אנחנו רואים שכשחברות מגיעות, אגב, זה מאוד מעניין, כשחברות מגיעות לגודל מסוים, כמו שמלאנוקס הייתה כמו ארמיס וחברות אחרות, אז זה לא שם שהחברות הרב-לאומיות לוקחות את ה... קניין רוחני שפוצח ומוציאות אותו מישראל, אלא יכול להיות שהדבר הזה מבשר על מרכז ישראלי גדול, על צמיחה, על העובדה שישראל הופכת להיות רגל אסטרטגית של אותה ענקית, אלה כמובן בשורות טובות למשק הישראלי.
ולך יש תקציב שאת יכולה להשקיע בסטארט-אפים ובמיזמים שצריכים את זה בתחילת הדרך, אני מדייק.
נכון, אנחנו בעצם מנהלים תקציב של כמעט מיליארד שקל שמושקע באופן ישיר בסטארט-אפ.
יש לך בטח איזה מספר אצבע על כל שקל שאת משקיעה בסופו של דבר, מה המדינה מקבלת באופן ישיר ועקיף?
חד משמעית. אנחנו מדברים ברוב המקרים על הפעלה או אפילו שילוש של הכסף. ברמה המיידית, בסוף הכסף הזה הולך בעיקר לשכר, לשכר של אנשים מוכשרים, של מדענים ושל מקצועות נוספים שהסטארט-אפים צריכים בשביל לצמוח. אז הכסף הזה מושקע כמעט מיידית בחזרה בה. באקוסיסטם הישראלי ובהייטק הישראלי.
אז זה שילוש, ואם הייתי מכפיל את זה, אז זה היה נשאר ככה גם כן, אני מניח. אז זה רק עניין של כמה נשקיע נקבל. אני לא חושב שיש הרבה תחומים שאפשר להגיד שהמדינה משקיעה בצורה כזאת, ורואה את הפירות באופן ישיר ועקיף.
אמת, אני אוסיף שספר המיס זה חברת סייבר, ואנחנו רואים עסקאות סייבר מאוד גדולות בשנה האחרונה, רוב העסקאות נעשו בסייבר, וזה דבר בריא וטוב. הדבר שאולי הוא אינו מריא, ואנחנו צריכים לשאוף אליו, זה יותר גיוון בתחומים שההייטק הישראלי עוסק בו. כי בסוף, אם אנחנו נשען רק על סייבר ועל חברות סייבר, השוק הזה יגיע לבשלות, ויכול להיות שאני להציע משהו חדש, תלך ותפחת. המשימה שלנו היא להשקיע דווקא בתחומים שהרבה יותר קשה להצליח בהם. יש הרבה סיכונים, טכנולוגיים, רגולטוריים, תחומים שבעצם יכולים להשפיע על החיים של כולנו, כמו בריאות, כמו עולם האנרגיה,
כן,
כמו כל מיני תשתיות AI חדשות. אלה המקומות שאנחנו משקיעים בהם, פחות בסייבר, כדי בעצם להביא לגיוון של ההייטק הישראלי וליכולת הכלכלית שלנו לאורך שנים בעצם להמשיך ולצמוח עם השינויים שקורים בעולם הטכנולוגי.
הדבר היחידי שטוב שיוצא במדינה במלחמה זה שהרבה דברים יוצאים מהצבא לצערנו בגלל המציאות שאנחנו נמצאים, אז אתם בעצם צריכים לכוון לכל המקומות שבהם זה לא יוצא מהצבא, כי סייבר זה משהו שבאופן טבעי גם ליוצאי צהל יש מה לתרום, אז בעצם אתם צריכים לכוון למקומות שפחות הצבא...
זה נכון ולא נכון.
אוקיי.
זה נכון לגבי עולם הסייבר. בעולמות אחרים, תחשבו על האתגרים הפיזיים שחיילים, חיילי סדיר, חיילי מילואים, נתקלו בהם בשנתיים האחרונות, כמובן, לצערנו, ואלה היו שנתיים מאוד קשות, אבל אפילו ההתנהלות בצד הקרקע. אתגר שהוא לא סייברי בכלל, הוא אתגר פיזי לגמרי, מעניין מאוד, אגב, חברות תשתיות, לדוגמה, אנחנו רואים המון המון יוזמות מורכבות, מסובכות הנדסית, מסובכות טכנולוגית, שיוצאות גם מהצבא בשנתיים האחרונות, של מילואימניקים שבעצם פתאום נתקלו בבעיות חדשות ומקימים סטארט-אפים חדשים שמנסים לתקוף את הבעיות הללו. אלה לגמרי דברים שאנחנו מממנים, כי אלה דברים קשים, מורכבים, מורכבים רגולטורית, ייקח להם הרבה שנים להגיע לשוק. ושם אנחנו כדי לממן, להוריד סיכון למשקיעים, כדי שהדברים האלה יוכלו לצמוח מישראל.
את באת מהשוק הפרטי, אני אומר לשמחתי, כי אני שמח שאנשים מהשוק הפרטי באים לשירות הציבורי. את רואה בזה שירות לאומי? את רואה בזה פשוט המשך קריירה?
אז אני מודה שאני רואה בזה המשך קריירה. אני חושבת שיש משהו מאוד בריא במעברים האלה בין המגזרים בישראל, השוק הציבורי, השוק הפרטי, והמגזר השלישי. אלה פרספקטיבות מאוד שונות, וקשה להיות איש קריירה, אני חושבת, מוצלח או מנהל מוצלח, בלי להכיר את כל נקודות המבט, ולבלות קצת בכל מיני כובעים. אני חושבת שאנשים שמתייחסים לדבר הזה כשירות לאומי, לפעמים לא נשארים מספיק זמן בתוך המערכת ולא באמת מצליחים להשפיע. אז צריך לשהות בתוך השירות הציבורי בשביל באמת להוביל את השינוי שאתה רוצה לראות.
טוב, דעתי וניסיוני, אני אומר זו תרומה ענקית שגם השירות הציבורי יקבל אנשים מהשוק הפרטי. בתחומים מסוימים הנורמות של הסקטור הפרטי הן נורמות אחרות לגמרי. הקצב הוא אחר, הרמה היא לפעמים אחרת, אז אני יכול רק לברך ואני שמח שאת שם. ולאחל, הצמיחה שלך היא הצמיחה שלנו בכל המובנים. קרן נבו, סמנכ"לית צמיחה ברשות החדשנות, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה ושבת שלום לכולם.
בהמשך לשיחה הקודמת, אנחנו מדינה של יזמות, של עסקים, זו ליבת הפעילות, העסקים הקטנים, העסקים הגדולים, יש פה יזמות מטורפת. שירות המילואים מקשה מאוד על עצמאים, והוא מקשה גם על שכירים שבעצם צריכים לתת את התשובה שלהם למקום העבודה שלהם, וזה גם עוצר להם את הקידום. מעלה הרבה תהיות על איך הם מנהלים את הקריירה. המחקר עדכני של שירות התעסוקה מראה שמרבית המילואימניקים שוקלים מחדש את מסלול הקריירה שלהם. מה זה אומר? על כך אנחנו משוחחים עם אבי שניר, יזם חברתי ומנכ"ל Elevation Academy. בוקר טוב, אבי.
בוקר טוב, יורם, בוקר טוב למאזינים.
קודם כל, מה זה Elevation Academy?
Elevation זו חברת הכשרות, שמסייעת לחברות, ארגונים ומדינות לצמצם את הפער בכוח אדם מיומן. הבנו שטכנולוגיה משנה את שוק התעסוקה בצורה משוגעת, זה בערך הדבר היחיד שיציב בשוק התעסוקה, וגם החברות ראו את זה. האקדמיה לא מצליחה לשמור על הפערים, אני לא בטוח גם שזה תמיד תפקידה, והחברות לקחו לידיים לעצמם את העניין הזה של הכשרות, והתחילו להקים אקדמיות הכשרה פנים ארגוניות. אנחנו ראינו את זה והקמנו שירות שבעצם מאפשר לנו לעזור להם לבנות ולתפעל את האקדמיות האלה בסקייל גדול, גם כדי לגייס עובדים דרך הכשרה, גם כדי לשמור על רמת הכישורים של העובדים הקיימים. ודרך זה, כחברה שמגדירה את עצמה כחברת אימפקט, גם מצאנו את הדרך לעשות מה שאנחנו קוראים הכשרות אקוסיסטם, מסתכל על אוכלוסיות שנפגעות בכל רגע נתון, בעיקר במדינת ישראל, מכל מה שקורה, ולנסות לעזור להם לבנות, לעזור להם להיכנס לתוך התעשייה או לשמור על הכישורים שלהם, דרך שיתופי פעולה רחבים, קרוס מגזרים, גם עם מגזר שלישי, גם עם המדינה וגם עם החברות שלנו, שהן לקוחות שלנו מצד אחד ושותפות שלנו מצד שני בתוכניות האלו. בעולם של מהפכה הטכנולוגית כל כך עמוקה של AI, יש מספיק, נגיד, בעלי עניין שיכולים לממן הכשרה מקצועית, והחזון שלנו זה להגיע לעולם שהוא בלי שכר לימוד למשתתפים, כדי להקטין את האי שוויון. ולשמחתי אנחנו כבר באזורים של כ-3,000 אנשים כל שנה שאנחנו מכשירים לשם.
ובאמת, אותך בטח שואלים יותר ממני צעירים שיוצאים, פעם זה המסלול, אם אתה לומד מדעי המחשב, אתה תהיה מתכנת, ואם אתה לומד הנדסת חשמל, אתה תהיה מהנדס, ואם אתה לומד משפטים, אתה תהיה עורך דין. היום זה עולם של אי-ודאות, ובעצם התואר האקדמי הוא מסלול מבטיח כמו פעם, הרבה סימני שאלה, כנראה שאני כבר נותן את התשובה עם כל כך הרבה סימני שאלה.
כן, באמת התשובה היא בתוך השאלה. יש עדיין מסלולים רגולטוריים כמו רפואה וכדומה שאני שם אותם בצד.
כן.
מעבר לזה, קורלציה בין, בין תואר או בין מה שנלמד בתואר לבין העיסוק עצמו היא נמוכה, והיא גם הולכת ויורדת לאורך הזמן. כל המחקרים המובילים גם של עתיד המשרות, בעיקר של הפורום הכלכלי העולמי, מראים את, את הטרנדים לכיוון 2030 של מספרים מאוד גבוהים של משרות חדשות שיווצרו, ושל משרות גם שנעלמות מהצד השני. כן. ובתוך 1.2 מיליארד משרות שנחקרות היום, אחוז עצום, כאילו רוב המשרות הן עוברות גם אם הן נשארות באותו טייטל, שינוי מאוד גדול בהרכב שלהן.
כן.
אז ההצעה היא יותר באמת להסתכל על מה שנקרא power skills, ולהסתכל על הכישורים הרכים יותר, שדווקא בעולם של מילואים, זה משהו שמי ששירת בשנתיים האלה, חווה בצורה, בוא נגיד, מאוד אינטנסיבית. כל הכישורים שמסתכלים עליהם כקריטיים, כמו אוריינות טכנולוגית, ולהיות יותר אג'ילי ופתרון בעיות וכדומה, זה לגמרי שם.
אז הנה, בדיוק הסקר הזה, שאתה יודע, מצד אחד, אם אני קורא סקר כזה, אני אומר, הם לא יכולים לנהל את החיים שלהם במסלול קריירה מסוים, ולכן הם שוקלים לשנות את זה. זה בא מהכורח הזה, מהנטל שלהם, או זה בא בתוך הכרה, תוך כדי השירות, שיש להם יכולות אחרות?
כן, אז זה מכמה כיוונים. זה גם, א', הצחיק אותי, באמת הקישור מהשיר פתיחה של מסודרים, אני יכול להגיד שהוא בדיוק פתיחה הפוכה למשרתי המילואים, שהם כן. היום לא מסודרים, בטח כן. בשוק התעסוקה. נלך רגע למספרים, אנחנו באזורים עצומים. היה את הדוח המיוחד של ביתים במענה למשרתי מילואים של מבקר המדינה בחודש שעבר, כ-318,000 משרתים, חצי מהם בגילאי 20 עד 29 ועוד 31% ב-30 עד 39, זה 80% ממשרתי המילואים בגילאים הקריטיים של התעסוקה, שהם בעצמם מתוך הגילאים שלהם באוכלוסייה הם רק 10%. ואז הסקר באמת של הלמ"ס שדיברת עליו, שבערך 3/4 מהם אומרים שכתוצאה מהמילואים יש להם פגיעה כלכלית, חצי מהם אמרו שהיא משמעותית, ו-60% שמציינים חוסר ודאות תעסוקתית, או שלא מרוצים ממצב הקריירה.
כן.
זה בא גם מפגיעה של כאילו באמת אנשים שפוטרו או שנפגעו בתוך המסלול קריירה שלהם, זה בא גם יש על זה גם קצת מחקרים של מה שנקרא near death experience, איזה כאילו חוויות אינטנסיביות של כמעט מוות וכדומה, שגורמים לך לחשוב שוב על כל המסלול קריירה שלך, על מה שאתה עושה, ואיזושהי הליכה לחפש דברים שהם הרבה יותר משמעותיים. יכול שאתה עושה גם בעבודה משהו מאוד משמעותי, אבל אחרי שירות כל כך אינטנסיבי, זה פתאום מרגיש לך קצת יותר קטן. ואומרים משרתי מילואים, אבל באמת זו אוכלוסייה שאפשר רגע לחלק אותה לכמה חלקים שכולם מאוד נפגעו.
כן.
סטודנטים הם 60,000 מהמשרתים, כמעט 20%. גם שם חצי מהם מלכתחילה היו על תגמול מזערי, מילואים של בערך אזור 9,000 שקל, ומי שהתחיל ללמוד, אז נפגע כמובן ביכולת שלו ללמוד, ומי שהיה בתארים מתקדמים, בשנים מתקדמות, סליחה, בתואר, אז ביכולת שלו להיכנס לשוק.
כן, וזה כמובן במשק, כמובן כן, נכון לעצמאים, אבל גם שכיר שנמצא ורוצה להתקדם, אז בעצם הוא לא נמצא שם הרבה מאוד זמן, וזה פוגע בהתקדמות שלו, אלא אם כן המעסיק שלו באמת, באמת מגלה הרבה הרבה הבנה.
בדיוק, עובדים גם נתקעו קצת עם החוסר בידע. אנשים התחילו את המלחמה, ומה שקרה בזמן הזה, בעולמות של AI ושימוש בכלים שונים בתוך השוק והשינוי במשרות שלהם, ממש לא עצר, וגם בעולם של מה שנקרא פזם באזרחות, כאילו כן. קידום, עלייה בשכר וכדומה, וכמובן מה שאמרת על עצמאים ובעלי עסקים זה אזור אחר לגמרי עם פגיעה מאוד מאוד משמעותית.
אני עכשיו מסתכל בחזרה לפעילות שלכם באלוויישן, מילואימניקית ומילואימניק שעוברים את מה שהם עוברים, בעצם אני מסתכל על המשמעת שלהם, על הגמישות שלהם, הגמישות המחשבתית, באנגלית קראת לזה agility, אני קורא לזה גם כן סוג של גמישות, הסתגלות למצבים, יכולת עבודה תחת אש, תרתי משמע, זה משהו שהוא תרומה גדולה לארגון בסוף. עד כמה אתה מזהה שארגונים מבינים גם את את התרומה של האנשים האלה ורוצים אותם בפנים?
אז אני מזהה איזושהי זוזה לכיוון הזה. אני חושב גם שבסך הכל, לפחות לפי הדוח של מבקר המדינה שבא לידי ביטוי במספר הפניות למשרד הביטחון על טיפול בפיתורים, ויחסית היה בשוליים, ואני פונה פה למעסיקים ואומר א', שיש הרבה מאוד תוכניות תעסוקה, עוד רגע אני אגיד גם אצלנו מה אנחנו עושים, של אנשים סופר מצוינים שרוצים לתרום ולעבוד והם כרגע נכנסו לשוק, וב', אם באמת מנתחים רגע את מה שצריך בעולם הזה, יש ידע מקצועי שצריך לכל תחום תעסוקתי, אבל אתה בעיקר רוצה עובדים שיודעים כל הזמן להסתגל למצב הקיים, שלא מפחדים מהאימות של הטכנולוגיות, שרוצים לדעת לפתור בעיות, ושמשהו באמת קורה רגע ואתה בלחץ, בלחץ זמן וכולי, שיתפקדו, ובדיוק מה שאנשי המילואים מביאים אותה איתם, גם לוחמים אגב באזור של האוריינות הטכנולוגית. מספר הלוחמים שמצאו את עצמם במלחמה הזאת מקבלים איזה רחפן או איזה מערכת טכנולוגית אחרת ואומרים להם, אח שלי תבין רגע איך זה קורה, הוא גדול מאוד מאוד, כי הלחימה היום היא שונה ממה שהייתה לפני נגיד עשור, וזה לגמרי שם בכישורים של האנשים.
אתה מזהה שתואר אקדמי כן יכול לתת איזה הרחבת אופקים מסוימת, שאולי היא חשובה בעידן ה-AI, כלומר, דווקא נרצה אנשים שחושבים, שחושבים אחרת, שיש להם ראייה, שפתאום תואר בפילוסופיה יותר חשוב דווקא?
אז אני מחלק את התארים. אני חושב שגם לחברות, ואני גם אישית, תארים שהם יותר מרחיבי אופקים, ומביאים משהו קצת יותר הוליסטי, מעניינים. זאת אומרת, מישהו שבא לעבודה והוא דווקא הלך ללמוד את המזרח תיכון כי זה מעניין אותו, פילוסופיה, זה משהו שאני גם אל מול הסיבה שהבן אדם הלך ללמוד, זה משהו שהוא טוב. מצד שני, כל התארים שמסתכלים יותר על אמפלויביליות, תארים של כלכלה ומנהל עסקים וכדומה, אם אנשים מצפים בעזרת התואר למצוא את המשרה הראשונה שלהם, אני חושב שזה הלך ופחת, וזה לא משהו שהוא היום הכי רלוונטי כדי להצליח בשוק. המסלול שלך צריך להביא אותך לנקודה שאתה בעיקר יודע כל הזמן איך ללמוד לבד עם עצמך, באיזה זמן ביום זה, באיזה כלים אתה לומד יותר טוב, ולדעת לחקור את האזורים שמעניינים אותך כדי למצוא את המשרות שנוצרות.
קראתי מאמר, אני צריך לזכר איפה, שבארצות הברית לפחות כנראה שיותר כדאי להיות חשמלאי או טכנאי מעליות מאשר ג'וניור במדעי מחשב. זה משהו שאתה מזהה פה, שבסוף אנחנו נעבור לדווקא הדברים שמצליחים, ידיים עובדות מיומנות בתחום התשתיות, זה משהו שיהיה יותר מבוקש מאשר המקצועות האלה שפעם חשבנו שהם יהיו בסי.
אז זו מגמה מאוד מאוד מעניינת, גם המנכ״ל של אינווידיה, הייתה לו התבטאות על זה לא מזמן שהביאה ככה לגל עולה בעולם. באמת בארצות הברית יש יותר צעירים שרואים איך AI מחליף ג'וניורים, ואז הם נרשמים ללמוד מקצוע. זה גם רץ ברשתות החברתיות של כאילו ממש חשבונות של שרברבים וחשמלאים, שהם כאילו הופכים להיות חצי כוכבי רשת. כן. יש מדינות שממש לוקחות את זה כמסלול מקצועי קדימה, ואצלנו אנחנו קצת תקועים מאחורה בעולם של הסללה מקצועית, ומסתכלים על המשרות האלה כמשהו שהוא דווקא אולי נמוך יותר בשוק. כשאנחנו מסתכלים על כל הבנייה של דאטה סנטרס ועוד מרכזים וכדומה, דווקא דברים שבאמת AI לא יוכל להחליף, זה את השרברבים והחשמלאים שצריכים להיות שם.
אז עד שיהיו רובוטים
של... המגמה עוד לא כאן, אבל היא בעולם כבר קיימת.
עד שיהיו רובוטים, אבל זה עדיין לא פה.
נכון.
רובוטים שיעשו את האינסטלציה. אין ספק שעולם התעסוקה עובר מהפך, ועזרת לנו המון לראות ולסדר את הדברים. אבי סניר, יזם חברתי.
שני דברים רק אחרונים, אם אפשר, על המענה שכן אנחנו נותנים. אנחנו בנינו תוכנית שנקראת טק-טרופ, שהשותפים שלנו הם בעצם שירות התעסוקה, שעושים עבודה מצוינת לאנשי המילואים, ועוד גורמים בממשלה, קרנות פילנטרופיות, עמותות וחברות עסקיות מהמשק, וניתחנו את כל הבעיות של המילואים והצענו שבעה מסלולים, שבעה מענים של הכשרות שעוזרות למילואימניקים לחזור לשוק. אחד זה באמת הכשרה מחדש למקצועות חדשים, השני הוא שיפור כישורים, מסלול שלם של סדנאות AI כדי ללמוד איך להשתמש היום בכלים, מסלול עצמאים, מסלול לבעלי עסקים, מסלול ליווי לסטודנטים, כל הדבר הזה הוא במימון מלא של הגורמים שאמרתי לפני זה, והוא מחכה לכם, לאנשי המילואים. אפשר לחפש Tech Troop או Elevation ברשת. והדבר השני זה שאנחנו, אני אומר גם כמגד במילואים, בלי המשפחה שלנו זה מאוד 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 קשה, ובכל דיון כזה על תעסוקה צריך לזכור שכשאנחנו נלחמנו, יש חצי שני שהיה צריך להתמודד עם שאר הדברים, וגם כן. נשות המילואים נפגעו בצורה די קשה בקריירה שלהם. כן. יש לנו גם תוכנית עם פורום נשות המילואים שעוזרת באותם מענים לבני ובנות זוג, וגם אותה אפשר לחפש נשות מילואים משפרות קריירה ולהירשם, והמילואים רק הלכו ונראה לי עוד די התעצמו. לפני זה היינו על ממוצע של 13 ימים, והיום על ממוצע של נגיד באזור המאה, וגם כן. ב-2026 מצפים שיהיו לפחות פי 5 ימים ממה שהיה בעבר, אזור של ה-60 יום מילואים. אנחנו צריכים כחברה, כתעשייה, כמעסיקים, להיות שם בשביל האנשים האלה, וגם לפני המספרים, מבחינה ערכית, כדי שנוכל באמת לנצח ולהמשיך.
איי.
תודה.
כל כך חשוב, אבי שניר. תודה רבה רבה.
תודה.
טוב, פינת הבשורות הטובות בעידן שמחזות זמר ובכלל אירועים בינלאומיים פחות מגיעים לפה, הנה משהו בינלאומי וגם משלנו, ביקור התזמורת, המחזמר המדובר, כבש גם את בימות ברודווי וווסט אנד וגרף פרסי טוני, מגיע לארץ. בוקר טוב לססון גבאי.
בוקר טוב לך, ירון. בוקר
אני
טוב.
אני אזכיר, שחקן קולנוע, טלוויזיה, תיאטרון, זכית בהרבה פרסי אופיר. כולל הסרט הזה, ביקור התזמורת.
נכון.
אני חושב נכון. שזה היה 2007.
נכון. סרט שבאמת זכה להרבה הצלחה, גם בארץ, סליחה, בהמון פרסי אופיר, גם פסטיבלים בעולם, היינו אפילו בשביל שלב מועמדים לאוסקר, ונפסלנו בגלל יותר מדי אנגלית. בכל מקרה, הסרט הזה באמת היה לו גלגולים נהדרים, וב-2018 הופק באוף ברודווי מחזמר על פי הסרט, שהוסיפו לו שירים ועיבוד חדש של איתמר מוזס ושירים של דיוויד יזבק, והוא זכה להצלחה. אני בעצמי זכיתי לשחק שנה בברודווי איתו, ואחר כך עוד שנתיים בטור בארצות הברית, וכמו שאמרת קודם, הוא הופק גם בלונדון במשך שנה עם מירי מסיקה ועם אלון אבוטבול, זיכרונו לברכה, שעשה את התפקיד שאני עושה, את תאופיק. ועכשיו אנחנו נמרא שמח, נרגש שהמחזה הזה מגיע, הסרט, המחזמר הזה, מגיע לקהל הישראלי, שבעצם היה נורא סקרן כל השנים. קיבלתי כל כך הרבה עידוד ותמיכה ורוח גבית לגבי המיוזיקל בברודווי, ועכשיו אני חושב שנעשה פה צדק, והקהל הישראלי יזכה לראות את ביקור התזמורת בינואר, מ-8 בינואר לכמעט חודש, בהיכל שלמה, במגרשי התערוכה. כולנו נרגשים, אנחנו בעיצומן של חזרות, עם המוזיקאים, עם המוזיקה המוכרת, לי לפחות, ובאמת, בשבילי באופן אישי, המסע של ביקור התזמורת הוא לא נגמר, הוא כל פעם מתחיל מחדש, ואני תמיד שמח ומאושר לעשות אותו.
שאני מניח שהמחזמר הוא באנגלית כמו שהוא היה בחוץ לארץ?
המחזמר מדבר בעצם כמו בסרט, בשלושת השפות, מדברים בעברית, באנגלית ובערבית. זאת אומרת, הישראלים מדברים ביניהם בעברית, המצרים בערבית, וכשלא יודעים לתקשר, מדברים באנגלית. כמו בחיים, בוא נגיד ככה.
וכמו בתיאטרון יידיש שאני לפעמים רואה, אז יש בעצם כתוביות?
יהיו כתוביות כשצריכו, אבל האנגלית היא די בסיסית, אז אני לא חושב שתהיה בעיה גדולה.
לא, כולם יודעים פה אנגלית.
זה לא תהיה בעיה אפילו קטנה. זה סרט, זה מחזמר על חיבור, על 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 תקשורת בין אנשים, על תקשורת אנושית בין אנשים, מעבר ללאומים השונים. זה בעצם קבוצת תזמורת מצרית מגיעה להופיע בישראל, ובגלל המבטח הלא נכון, במקום להגיד פתח תקווה, הם מבטאים בית התקווה, ומגיעים למקום שלא היו צריכים להגיע, נתקעים שם ומבלים לילה שם, והמארחים המקומיים מארחים אותם, וזה הסיפור של ה... של הלילה הזה, עם מפגשים אנושיים ומוזיקליים מרתקים.
כן, הנה, אני בדרך כלל, אתה יודע, הסדר, יש מחזות זמר שבסופו של דבר, כמו שקרה בגריז ובשיער ובקזבלן, מחזמר הופך להיות סרט. סרט שהופך להיות מחזמר זה כיוון הפוך, מעניין, אני לא יודע כמה כאלה יש, לא בדקתי.
נכון, זה נדיר. האמת היא שב-2007 עשינו את הסרט, ב-2010 הגיע המפיק האמריקאי שעשה את זה בברודווי לארץ, ואמר לי שרוצה לעשות מזה מחזמר. בעיניי זה נראה מופרך, כי זה סרט מאוד עדין, ואמרתי מתוך נימוס, כן, לקח לו כמה שנים לעשות את זה, והוא צדק מאוד, והמחזמר הזה הפך להיות באמת, גם ברחבי ארצות הברית, גם בעולם, הוא נעשה גם ביפן, הוא נעשה במלטה, בעוד מקומות, הוא באמת תופעה מיוחדת. הפעם את הגרסה על פי ברודווי, על פי הגרסה בברודווי שדויד קרומר ביים, הפעם עושה אותה ערן קולירין, שביים גם את הסרט.
כן.
אז אני לא יודע אם חיבור מחודש.
כן. עכשיו זה אחד הסרטים הראשונים של ערן קולירין, שמאז עשה חייל כבמאי.
נכון, אני חושב שזה הסרט הראשון הגדול.
ככה אני זוכר גם, כן.
כן, ובאמת הייתה לו פריצה חזקה מאוד. כן, הוא איש מיוחד.
אותי מעניין, אתה גם שחקן תיאטרון וגם שחקן קולנוע וטלוויזיה, ובתיאטרון אתה מקבל את מחיאות כפיים ומרגיש את הקהל כל פעם, ובטלוויזיה, אתה יודע, אתה בעצם עושה כמה טייקים מול במאי, גילוי נאות, היה לי הכבוד לעבוד איתך בשלוש עונות של בתולות, שהייתה סדרה מופלאה בעיניי, אבל אני לא אובייקטיבי, אבל אתה היית מופלא, ואני כן אובייקטיבי, מופלא.
תודה לך.
אבל יש איזו אנרגיה אחרת בסט של צילום סדרה טלוויזיה, לעומת הבמה הזאת ששם, אתה יודע, הקהל בסוף נותן לך את הכל.
זה נכון, אבל האמת היא שגם... גם עם מצלמה וגם עם פרטנרים וגם עם הבמאי ואנשים שנוכחים בסביבה, יש לך תחושה של, אני לא אגיד קהל, אבל של כן, סוג של קהל. המצלמה היא גם סוג של קהל, ואתה מודע לה, ואתה מרגיש. למשל, בביקור התזמורת, עשינו אותו ב, אני חושב, 18 ימים או 20 ימים, כמו כקודש, כמנהג הקודש בארץ, שעושים סרטים גדולים, אבל בתקציבים קטנים ובמשך זמן קצר. אני זוכר ש הייתה לנו תחושה, גם מעשייה, גם, אתה יודע, רק מלראות תמונה, גם מהשתיקות, גם מהצילום, גם מהדינמיקה שקורית, הייתה לנו תחושה שיש לנו משהו מיוחד ביד. וזה נכון לגבי גם השאלה שלך, אתה יודע, אתה עושה סצנה ואתה חש שיש רגע נכון ואמיתי, ואתה מתכוונן על פי המצלמה, על פי התחושה מסביב. אבל יחד עם זה, זה באמת תחום שאתה לומד אותו כל החיים, וזה מה שאני אוהב במקצוע, אני עושה אותו הרבה שנים, אבל אני עדיין סקרן, ולומד כל הזמן, ואני אף פעם, אני תמיד מחדש ומתחדש, ואני אף פעם לא אומר שאני יודע הכל, ואני תמיד פתוח. ועד עכשיו זה הוכיח את עצמו.
כן, אין מילים. אחד הדברים שבעיניים נפלאים ומופלאים, וזר לא יבין אותו, זה יכולת גם ללמוד טקסטים, כי בסוף בסוף, בטח בסדרת טלוויזיה, אתה לומד טקסטים מהיום למחר ומצלמים ברצף, והיכולת שלכם, השחקנים המובילים, ללמוד, לזכור, זה לא רק לזכור טקסט, אלא כבר
לחיות אותו.
כן, להיכנס לדמות, שזה בעיניי יכולת...
אבל האמת, כן, לשאלתך, תראה, העבודה היא מאוד קפדנית, ואני למשל לומד טקסטים, במיוחד אם זה טקסטים, שלא לדבר, טקסטים ביידיש וטקסטים בפרסית, אני מקדיש לזה המון המון זמן, ואני משתדל, ואני מנדנד לכולם שאני רוצה את הטקסטים שאני אהיה מוכן להם, ואני אוכל לחזור עליהם. אז אני בא לסט, אחרי שאני כבר, לא, בלי ספק, בקי בטקסט, לא רק אני, כולם. אבל אני כבר עבדתי על זה עם עצמי המון פעמים, באתי מוכן עם, גם עם קונספציה וגם עם הרעיון איך אני הולך לעשות את זה, ותחושה איך אני הולך לעשות את זה, ואז אני מתקן גם על פי הבמאי ועל פי המקום, על פי הלוקיישן. אבל זה לא שאתה בא מהיום, כמו שאמרת, מהיום למחר. ההפך, אני מאחר ובתיאטרון יש לנו חודש וחצי או חודשיים של חזרות, כאן אין לנו, ועושים מעט מאוד חזרות, עושים חזרה או שתיים של קריאה, ורוב העבודה היא עליך, אז אני באמת מקדיש לזה, לא רק אני, כל שחקן שעובד בקולנוע וטלוויזיה מקדיש לזה המון זמן לפני.
זה ניכר. יש פער גדול מאוד, בטח במדינת ישראל, גם שחקנים עסוקים, הם מתפרנסים, אבל אי אפשר להגיד שהם מתעשרים. הפער בין האהבה, שאני מניח שהם מקבלים שחקנים ברחוב, אני חושב שקשה לך עדיין ללכת ברחוב, בלי שיעצרו אותך ויצטלמו איתך.
כן, נכון. אני לא יכול להתלונן לזה, אני באמת שמח לאהבת הקהל, ואני באמת מקבל אותה.
פעם זה היה יותר קל.
לכל הקריירה.
זה היה יותר קל, אם מבקשים חתימה, עכשיו זה תמיד צילום, צילום
חיבור. זהו, הסתגלתי לזה, אני תמיד מצטלם בשמחה. פעם אחת לא יכולתי, הייתי עסוק לפני כמה שנים, וראיתי זו שביקשה את הצילום ולא נעניתי לה, כל כך נלווה, שמאז אני מקפיד תמיד לענות לבקשות לצלם, כי האמת זו הדרך של אנשים בעצם להגיד את התודה שלהם.
כן, למרות שזה קשה לכם. זה קשה, זה לא קל, אף אחד לא יכול להגיד שזה קל.
נכון, זה נכון, אבל יש קשיים יותר גדולים בחיים.
נו, אתה צודק מאוד. והנה, הנושא הזה של פרנסה, אנשים חושבים ששחקן ישראלי מרוויח הרבה כסף. למי שמאוד עסוקים, אני יכול להניח שמתפרנסים בסדר, אבל לא מעבר לזה, לעומת חול, ששם, אתה יודע, נגעת בזה קצת, אז הרגשת בטח את הפערים.
זה נכון, כשאתה מגיע לכוכבות בחול, אתה באמת מרגיש, אתה יכול להגיד שאתם יכול להיות מסודר כלכלית, במיוחד בארצות הברית, אבל בארץ זה לא ככה. בארץ אתה יכול להתפרנס יפה, אבל אתה צריך לעבוד כל הזמן. והאמת היא שיש עוד דבר נכון, הרבה שחקנים, נגיד, לא, הרי לא כולם כוכבים, גם לא בארצות הברית, אנחנו זוכרים ושומעים על הכוכבים, אבל 99% מהשחקנים הם לא יותר, זה אנשים שהם עובדים בתעשייה, בדרך זו או אחרת, ומתפרנסים, וגם שם הפרנסה היא לא בשמיים, זה צריך גם כן לזכור. לא כל מה שבחוץ הוא חייב שאתה תתפרנס בצורה יוצאת דופן. אנחנו שומעים על הכוכבים, וכולנו לא מתנגדים לקבל את המשכורות שלהם, אבל הם באמת הם נדירים ומעטים, נקודה.
ואתה, כמו שאני קצת מכיר אותך, בטח עובד על דברים נוספים חוץ מביקורת תזמורת. יש עוד מופע, יש עוד תיאטרון, או יש עוד טלוויזיה בקנה?
תראה, אני עושה עכשיו את סונטת קרויצר, שהתחיל כיוזמה של התזמורת הקאמרית, ופנו אליי. הם עושים את עשינו את, ועכשיו זה הפך להיות מופע של פסנתר וכינור. זה יהיה גם פסטיבל החוף בסוף פברואר.
איזה יופי.
זה סונטת קרויצר של בטהובן, כשאני עושה את סונטת קרויצר של טולסטוי, ואנחנו משלבים את שני, זה יהיה, זה משהו כמו שעה וחצי של שלושה מקטעים של מוזיקה ושלושה מקטעים של תיאטרון, של מונולוג שלי. זה משהו שאני מאוד גאה בו, והקהל מגיב לו נהדר. כמו שאמרתי, זה התחיל בביצוע תזמורתי, ועכשיו זה בביצוע כמו שכתב אותו בטהובן. אנחנו מופיעים בצוותא, אנחנו מופיעים בפסטיבל החורף, ואני מחכה, אני מצפה לריצה של הדבר הזה. כמובן יש עוד תוכניות אחרות, אבל חלקן בחיתולים, אתה יודע.
היי, מדהים. אז קודם כל, ברכות שוב על ביקורת תזמורת. בחודש ינואר יש, פשוט תחפשו ברשת ותמצאו, זה הזדמנות.
ביקורת תזמורת, כן.
אין לנו הרבה ברודוויי וווסט אנד פה, ובטח לא כשזה שלנו פה, זה מחנות עליו.
נכון, אולי כדאי לציין שזה לא מחזמר, נגיד, ברודווי טיפוסי, אתה יודע, אין כאן רגדניות שמנפפות ברגליים על הבמה ועשרות רגדניות. זה מחזמר מאוד מיוחד, הוא מאוד עדין ושקט, והשירים בו הם גם מרגשים ועדינים ומשעשיים, אבל זה מחזמר עדין, הוא מחזמר גם בז'אנר של מחזות זמר, הוא מחזמר מאוד מיוחד ומקורי.
כן, ומי שרוצה תמיד יכול למצוא גם את השירים כדי לשמוע אותם לפני זה.
נכון, בהחלט.
זה תורם גם כן למי ש... יש כאלה שאוהבים להיות יותר מופתעים, אבל כן, הייתי קורא לזה מחזה עם קצת זמר, זה בטח לא על מיוזיקל.
הגדרה יפה.
מפרק את המילה בחדש. ששון גבאי, כבוד גדול, תודה רבה על השיחה.
תודה יורם, זה היה לי כיף לדבר איתך.
תודה.
ואני מקווה שהקהל גם יבוא ויהנה מהמחזה זמר הזה.
יבוא גם יבוא, תודה רבה.
מחזה זמר.
ביי. זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אנחנו נזכיר שהתוכנית הנבחרים הפעם לא תשודר בגשת דבין בן בסט, היא לא תשודר השבוע. הזדמנות נהדרת להגיד תודה לשובל הלל, טכנאי השידור, על ההפקה פה אמילי חביב, פרידה ענקית לאמילי שממשיכה בקריירה אחרת. בלעדייך, מה נעשה? מה נעשה? עידן ריבר עמל וטרח כל השבוע להפקה. המוזיקה בעריכת אייל דסקל. אני אורם מוקדי, מחבר את זה שיום שישי עם יום הולדת לפוליקר הנהדר. יום שישי, את יודעת.